עכשיו עוד מישהו יקרא לנו פסקה, יתחיל לקרוא לנו פסקה ב'.
הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. הפרטים אינם יותר חופשיים והטיפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר. אבל החברה הנשית והלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, והופעה
האינסטינקטיבית
מתגלה בה יותר. דרכי השמירה המכוונות לשמירת המין והאיש המתעוד בבעלי חיים הטבעיים יותר באדם התרבותי אינן מתגלות בכלליות האנושיות באופנים יותר קרובים לטבע החי. ההכרה הפנימית הכוללת בקרבת הנטיות להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב בלי כל צורך לחוכמה וניסיון מתגלים בחיי עמים ביחוסם זה לזה, עם לעם, דת לדת, גזע לגזע. תמשיך? האלילות הרגישה בישראל והיהדות את אויבתה הגדולה היותר גדולה, את הכוח אשר לפי מידת הגלותו יצר לעולם. ותצא שנאה אינסטינקטיבית עזה לישראל מכל הגויים. אמינות, אף על פי שהשתדלה להינזר מן האליליות הרשמית, מכל מקום נוסדה על בסיסים קרובים לאליליים. לא הייתה יכולת להתפלש בתוך אומות אליליות אשר האליליות חדה בתוכן נשמתן. דמן ובשרן, כי אם בקחתה לה סגנון אלילי לרפידתה והשטחת סגנונה. ידעתי יפה שאם באפס עד התמסס ויחלה הסגנון האלילי, הרפוד לה לא תימצא עוד מעמד חיים למטבעה מיוחדת, ותוכרח להיבלע בליה רוחנית ביהדות מקורה. על כן עומדת היא גם כן על נפשה ותמלא שנאת מוות ליהדות ולישראל מחזיקיה.
למעשה, המגמה של כל המאמר הזה זה בפסקה, ממש בסוף בסוף בסוף, זה הכיוון. וכשנגיע לכיוון נדע מה הכיוון, אבל בדרך לכיוון הזה הרב אומר כל כך הרבה דברים שאפשר ללמוד אותם בפני עצמה, גם אם אנחנו לא יודעים למה הדברים מכוונים. מה שקראנו עכשיו זה בעצם הנקודה של העניין, הוא היחס בין ישראל ובין האלילות, והיחס בין ישראל ובין אמינות. ממילא צריך להבין מה ההבדל בין אמינות ובין האלילות, ומה שהכוונה ליחס יותר הכוונה איך נוצרה אנטישמיות, מה עומד בתוכה, מדוע זה קורה, איך להבין את זה. אז לפני שהוא מדבר בעניין עצמו, יש כאן הקדמה כזאת של שתופעה שאנחנו מוצאים גם בטבע הפשוט וגם בטבע הפשוט, זאת אומרת בעלי החיים, וגם אצל בני האדם, שכל קיבוץ, כל יחיד וכל קבוצה שומרת על עצמה, שומרת על הכלכלה שלה וכל וחומר על החיים שלה או על הייחוד שלה, וזה איזה מלחמה בלתי פוסקת במציאות של ההגנה הזאת ודרכי השמירה. זאת ההקדמה, שאחר כך מתוכה הוא יבוא לעניין עצמו, כמו שאמרנו, היחס בין האלילות אמינות ובין היהדות. הטבע, אז עכשיו בהקדמה להקדמה, כן, איך שמוצאים בטבע את ההתגוננות. הטבע מוצא את רדיעתו, כלומר הוא רודה בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. כלומר, כללי הטבע, כלומר כל מיני מחויבויות טבעיות, כללים, זה אנחנו מוצאים בעמים, בקיבוצים, יותר מאשר בפרטים. הפרטים יכולים לברוח מהמחויבות לאיזה חוק טבע, כי הם יותר חופשיים, אבל הקיבוץ, זה לא, צריך לתת את הדוגמה. הפרטים אינם יותר חופשיים, והטיפוס של החופש המיוחד לאדם, הבחירה החופשית, זה הדבר שהוא מיוחד לאדם, היא מתגלה בהם יותר, בפרטים, אבל החברה האנושית והלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע. במה? הוא אומר, ההופעה האינסטינקטיבית מתגלה בה יותר. זאת אומרת, יש כל מיני פעולות, גם בחיי היחיד, שהאדם פועל מתוך אינסטינקטיביות, כמו שאומרים, בשליפה או מהבטן, לא מתוך שיקול דעת, לא מתוך איזה הבנה או עמוקה של התהליכים שהוא מגיב עליהם מתוך ההבנה, אלא זה יותר מאינסטינקט. יש איזה, למשל, יצר הקיום, זה אינסטינקט, איזה דחף פנימי לא, שהוא לא עובר דרך השכל, שהוא גורם למשל להיזהר חברה שהיא מרגישה שזו חברה אחרת מתפתחת על ידה וההתפתחות שלה מסכנת אותה, אז תילחם בה. היא הרבה דברים מאוד מאוד נוראים קורים בגלל סיבות קטנטנות, ואם מסתכלים מאוד לעומק, באמת הסיבה זה הרצון להתגונן ולא הסיבה הקטנטנה. אתם יודעים, למשל, מלחמת העולם הראשונה, 20 מיליון הרוגים, מהפכות בארצות, הרס נוראי, מיליוני פצועים, מה לא היה? איך זה נוצר? איזה מישהו התנקש בחייו של איזה נסיך, אני יודע, צדדי כזה. וזה זה התחיל. ובאמת זה היה רק, כמו שאומרים, זה הגפור שהצית את המקום שהיה ספוג דלק גם קודם, וכל מה היה ספוג שם, זה הניתוחים ההיסטוריים, צריכים להבין מה היה הדבר שהכין את הדבר, הביא את האומות לסף מלחמה, והיה צריך רק איזה ניצוץ להצית, אבל באמת זה לא הסיבה. וזה האינסטינקטים האלה, לפעמים זה לא שהאינסטינקט, נניח לצדק או לא לצדק כאן, אבל זה האינסטינקט הזה של ההתגוננות וכן הלאה. זה הקדמה. דרכי השמירה, המשך ההקדמה, דרכי השמירה מכוונות לשמירת המין והאיש המתראות בבעלי חיים טבעיים יותר מבאדם התרבותי, הן מתגלות בכלליות האנושיות באופנים יותר קרובים לטבע החיים. תסתכלו, ציפורים יורדות לארץ להקה לאכול, אז מסכנה הציפור כל רגע טיק טיק מסתכל, טיק טיק מסתכל, טיק טיק מסתכל, פיק עפה, בורחת, אולי כל הזמן איזה פחד בלתי פוסק מאיזה סכנה שעורבת לה כל הזמן. זה אינסטינקטיבי כזה, ובכל בעלי החיים כאלה השמירה, ההתגוננות האינסטינקטיבית. אז זה דרכי השמירה מכוונות לשמירת המין והאיש. הקדוש ברוך הוא ברא להם איזה ככה, כדי תטרפו אותם, החזקים מהם. אז זה רואים בבעלי חיים טבעיים יותר באדם התרבותי. אצל האדם התרבותי זה אומנה את החיים שלו בשיקול דעת, לא באינסטינקטים. הם מתגלות בכלליות האנושות, באופנים יותר קרובים לטבע החי. שוב, מה שהוא אמר קודם, אצל האומות יותר רואים את הפעולה האינסטינקטיבית מאשר אצל האדם הפרטי. ההכרה הפנימית הכוללת בקרבה את הנטיות להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב בלי כל צור לחוכמה וניסיון, זה בעצם העניין האינסטינקטיבי. אני לא צריך ללמוד באוניברסיטה כדי לדעת מה מסוכן לי, מה לא. זה לא צריך לבוא לי דרך השכל. יש לי אינסטינקטים, בלי חוכמה ובלי ניסיון. היא מתגלית בחיי העמים, ביחוסם לזה לזה, עם לעם, דת לדת, גזע לגזע. כן? זאת ההקדמה.
כן. למה זה ככה? למה לעמים יש יותר?
כדי לשמור על עצמם. זה אם יצטרכו לעשות כינוס פרלמנטרי כדי להחליט שהמדינה היא עוינת אותך עד שיאספו את כולם, ועד שבכלל לא כל אומה מסוגלת לעשות את הדמוקרטיה הזאת, וכל כבר יאכלו את האומה הזאת, אז יש איזה אינסטינקט של הגנה. מבינים שזה מאיים עלינו, האומה הזאת יותר טוב שתהיה כמה קילומטרים יותר רחוק, אז יוצאים למלחמה, או אני יודע, או עושים סכסוך ומגינים על ידי איום ולא על ידי מלחמה. זה הדרך הכי מהירה והכי בטוחה, הכי מגינה. זה ככה השם יטביע את זה. עכשיו מגיעים לעניין. כל זה היה הקדמה להבין את היחסים שבין היהדות ובין אמינות והאלילות. מה ההבדל בין האלילות ובין אמינות? האלילות, אנחנו יודעים מה זה, זה כמו שהרמב״ם מסביר, שתחילתה הייתה באמת באמונה בשם, ולאט לאט היו מכבדים את השם, אחר כך היו מכבדים את כל הנושאים של דבר השם. אני יודע, האש זה מהשם, אז הם מכבדים את השם כמשהו שהוא נובע מהשם. אחר כך, כדוגמה, אחר כך לאט לאט התחילו לכבד את האש בתור דבר בפני עצמו, וככה למרות שהאמינו בשם, עבדו לכל מיני כוחות, למרות שהוא האלוהים, שהוא בא לכוחות כולם, התחילו לעבוד את הכוחות כולם, ובסוף אפילו שכחו מהשם. ככה התחילה האלילות. עכשיו, האמינות זה משהו אחר. לא שאין באלילות, אבל האמינות התחילה מאותו האיש. האמת היא שאנחנו מוצאים את המושג מינים גם עוד לפני ש... עוד לפני שנוצרה הנצרות. בגלל שזה ביסודה זה תופעה, זה לא איזה משהו היסטורי שקרה כשנוצרה הנצרות. אבל בששם זה התעצם. מה התעצם בהופעה של הנצרות? העניין שם היה כאילו אמירם באומה אחרת. ריבונו שלם התחרט. תמיד הרב צבי יהודה שהיה מסביר את זה, היה צוחק. איזה מין אלוהים יש להם שהוא מתחרט, שהוא לא חושב ככה, אה, לא, לא, לא. בחר בנו מקורים, לא, 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 טוב, לא, לא. עכשיו בכם. עצם הרעיון הזה הוא כבר מצחיק. אבל זה הרעיון של אמירם באומה אחרת. להגיד שריבונו של עולם שכן בישראל עד עכשיו, מודים בתורת משה, מודים בתורת השם, הכל נכון, אבל עכשיו הוא עזב את עמו כיוון שהם חטאו, ועכשיו הוא בחר בנו. הדרך, אני אומר עכשיו שנייה, וזה למעשה הרעיון הזה, זה יצא מהכוח אל הפועל בהיסטוריה בנצרות, אבל העניין הזה שכאילו, ההבנה הזאת שכאילו ריבונו שלם לא בחר בישראל אלא רק בנו, זה דבר שהיה גם כן בכל מיני הכרות אחרות במשך ההיסטוריה. אנחנו מוצאים אצל יהושע שהוא אומר את הרעיון הזה, ועוד לא ניכנס לזה. אבל לכן זה תופעה, זה תופעה. עכשיו, במאמר מוסגר, אבל חשוב, יש שתי דרכים להתווכח עם המינים. הדרך האחת זה לשמוע את הטיעונים שלהם ולהפריך אותם. הדרך האחרת זה מה שהרמב״ם אומר איפה הוא אומר את זה? בהלכות יסודי התורה. הוא אומר שתורת השם מעידה על עצמה שהיא לעד ולעולמי עולמים. בהרבה מקומות התורה אומרת לעולם ועד וכו' וכו', שמשם למדו חכמים שהתורה הזאת לא משתנית ואין לאף נביא רשות לשנות, אלא אם כן אומר זה לצורך שעה, כמו אליהו בהר הכרמל וכדומה. ומתוך היסוד הזה שהתורה, שהשם בעצמו אומר אותו, אם יבוא איזה נביא, ככה אומרת התורה בפרשת נביא שקר, וירצה לשנות דבר, יאמר שהשם שלח אותו, ויעשה מופתים וניסים ונפלאות, יגיד שהשם שלח אותו, אבל אחר כך הוא יגיד השם אמר לי לשנות משהו מהתורה, הוא חייב מיתה כי הוא נביא שקר. כי התורה העיד, משה רבנו שהוא אבים של נביאים העיד שהתורה לא משתנית, ואתה באת ואתה אומר דבר נגד תורת משה, אז לא משנה מה שאתה עשית נפלאות, השם רצה לנסות אותנו בזה, ככה אומרת התורה, אתה נביא שקר ואתה חייב מוות. זאת הדרך להתמודד גם עם הנצרות, גם עם האסלאם, גם עם כל אחד שיבוא אי פעם ויגיד דברים שהם נגד התורה. אתה אומר שהשם עזב אותנו ובחר בכם ובזה התבטלה התורה? זה, תעשה, תקפוץ מה שאתה עושה, תעשה איזה ניסים שאתה רוצה, אתה יודע לעשות, לא יודע לעשות. אז הם אמרו שהוא עשה דברים כאלה, אבל זה, אם מגדירים זה ככישוף, אז אתה נביא שקר ואתה חייב מוות.
אין פסוקים כאלה בתנ"ך שהשם אומר אם תשמרו מצוותיי אז אני אשכון בתוככם, ואם לא אז אני אעזוב אתכם?
לא, עזוב אף פעם לא. אז אני לא אשכון בתוככם, אני אסיר את, זאת אומרת, ניתוק מלא אף פעם לא. יש דבר, זה כל הזמן אנחנו נמצאים במצב כזה, שכינה יותר שורה בתוכנו או פחות שורה בתוכנו, אבל העולם לא עוזבת.
לא, פשט פסוקיה, לא?
פשט, אני מדבר על פשט, אתה צריך להסתכל.
מה
כתוב על פסוקים? בסדר, אז אתה צריך לפרש את העניין הזה, מה זה לעזוב אתכם? לעזוב אתכם, לא. לא, כי יש פסוקים אחרים שאומרים בחימה שפוחה הם לא חלכם. אין דבר כזה שאתה כתוב אחרי שישראל גלו לבבל, באו עשרה זקנים לחזקאל ואמרו לו זהו, השם עזב אותנו, השם לא עזב אותכם, הם לא חלכם. ויש המון פסוקים בנביאים שאומרים שאין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא יעזוב אותנו, איך כתוב? וחסדים מעימך לא ימות לעולם, כי ימותו השמיים, ימות הארץ, זה יכול להיות, אבל חסדים מעימך לא ימות לעולם. או כל מיני דברים כאלה, שזה לא, שהקשר אלינו זה קשר, זה עצמי, הקשר של השם אלינו, ישוע שכינתו בתוכנו, וזה דבר שהוא בלתי משתנה. צריך פה לעשות פסוקים בעניין הזה, אבל זה יסוד. עכשיו, עד עכשיו הסברנו את המינות ככאילו דרך אחרת כזאת שעכשיו השם בחר בנו במקומכם, אבל יש כאן איזה דבר יותר עמוק, משהו מהותי, ולזה הרב מכוון. הרי מהותם של ישראל זה ריבונו של עולם ששוכן בתוכם, זה ענייננו, זאת הווייתנו, זה עם ישראל במהותו, זה לא איזה דבר, בגלל זה זה לא דבר מקרי שתלוי במעשים. לכן המהר"ל אומר, לכן כתוב, ויאמר השם אל אברהם לך לך מארצך, שהבחירה באברהם, אשר בחרת באברהם, אשר בחר בנו כל עמים, כל הדבר הזה מתחיל מהשם, הוא בוחר בנו, לא בגלל שאנחנו ויהי אברהם צדיק ויאמר לו השם לך לך, לא, זה משהו בחירי שהקדוש ברוך הוא, כמו שבחר שמיים וארץ, לא שאל אותם אתם רוצים להיות או לא, בחר בנו כל העמים, זה מתחיל ממנו, בחר בנו, אחר כך אנחנו צריכים להיות בסדר על פי זה וכן הלאה, מתחיל מזה. אז זה מהותם של ישראל שהם קדושים, מהותם של ישראל ששכינה שורה בתוכם. המצב הזה שבא אומה ואומרת אתם לא, רק אנחנו נגיד, לא משנה זה, אבל העניין אתם לא אלוקיים, אז מה שעומד פה בפנימיות של ההתנגדות הזאת זה בעצם התנגדות לשם. זה העומק של המינות. המינים זה לא רק הצד החיצוני, עכשיו אנחנו עושה לכם צרות לגופות שלכם. אנחנו עומדים בעמדה שהיא נגד ההוויה האלוקית שלכם. אנחנו לא קולטים את האלוקיות שלכם, אבל אנחנו מרגישים, אנחנו לא יכולים לסבול אתכם. לא יכולים לסבול אתכם, באמת, באמת, למה לא יכולים לסבול אותנו? מה קרה? זה כמו שנאת חינם, למה אתה שונא אותו? אין לך סיבה. נכון, אבל אני מרגיש שהאישיות בפנימיות שלי זה מאיים עליי הדבר הזה, אז אני מגן על עצמי על ידי שנאה. זה השור של שנאת חינם, הרבה פעמים יוצא לכם בטח להיפגש עם איזה מישהו ש... לא בשבילי להתעסק איתו. למה? אתה לא יודע. אתה מוצא לך כל מיני סיבות צדדיות, אבל באמת הסיבה האמיתית, יש בנפש שלי איזה תחושה של איום ממנו. אולי הוא גדול ממני, אולי אני מרגיש את עצמי בטל אליו, לא יודע. יותר טוב שאני אתרחק אליו. זה בעצם הפסיכולוגיה הפנימית של האנטישמיות, שהיא יסודה במינות. האומה הזאת היא קדושה. וכשיש גויים ערלי לב, רחוקים משם שמיים בגלל הרישות הזאת, אז הם מרגישים שהם לא יכולים להסתדר עם הדבר הזה. הדבר הזה מחייב אותם, הקדושה הזאת, האומה הזאת היא לא מסתדרת להם בעולם הגשמי הרע שלהם, והדרך להגן על עצמם זה לשנוא אותה, לשנוא אותה ולרדוף אותה ולרצות שהיא לא תהיה. זה השור של האנטישמי, זה שור מאוד מאוד פנימי שיסודו בהבדל התאומי שבין ישראל עם קדושים בהווייתם הפנימית ובין הרוע של הגוי. והתיקון יהיה רק ברגע שהם יקבלו אותנו ויבינו שכל רם יקירום כי הם זרע בערך השם, והתבטלו ונכון ארבע את השם בראש הערים, אמרו אליו גויים יורד מדרכם לכאן אורחותיו, תמצא תצא תורה דבר שם בשם. כל זמן שהם יעמדו בעמדה שהם לא מתחברים אלינו ולא מקבלים, אז יהיה בהתנגדות הזו. זאת הסיבה של שנאת ישראל, זה שנאה של רצון של הישרדות, כמו שפה הרב דיבר על ההגנות האלה של החי ושל האומות. אם אנחנו נסכים איתם, אנחנו מבטלים את עצמנו לגמרי, אין לנו יותר קיום, כי כל הקיום שלנו בשלבים האלה שעוד לא חזרנו בשורה זה רשע ורוע ומשהו שהוא הפוך מזה. להסכים איתם, להסכים לקיום שלהם, זה אומר למחוק אותנו. אז באופן אינסטינקטיבי פנימי אנחנו מגינים על עצמנו על ידי שאנחנו שונאים אותם, ובזה כאילו אנחנו נותנים לעצמנו מקום. זה השורש של 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 שנאת ישראל, של אמינות, של האלילות, השנאה של האלילות והאמינות אלינו. יש כאן הרצ'יד היה מצטט ש... נשארת לנו עוד... נגנוב כמה דקות כי זה נושא כזה חשוב, אבל אתה קצת לשכב במיטה עם כראש מאשר לוותר לכם על זה. כתוב, אה? כתוב, בזוהר הקדוש כתוב על, על מה שהמשנה אומרת בזהו, במסכת ברכות, היום עומד בתפילה והיה נחש כרוך על הקרובו, לא יפסיק. הקרב עומד בפניו, יפסיק. אז, אז על דרך הדרש, הזוהר מסביר את המשניות ש... כאילו עם ישראל עומד בתפילה, עומד בקשר אל השם. התפילה זה כאילו משל אל הקשר אל השם. אדם קשור אל השם. נחש כרוך על הקיבו. יש, יש יצר רע שהוא כרוך על הקיבו, זה לא מפסיק את הקשר. אז יש לך יצרה, יש הרבה, בשביל זה יש לנו יום כיפור. אז נכשלנו, אז נפלנו, בסדר, חוזרים אל השם, זה לא מפסיק את הקשר. הקרב כרוך על הקיבו, לא כך שכתוב שם, הקרב בא לקראתו, משהו כזה כתוב, יפסיק, זה כן מפסיק את הקשר. זאת אומרת, מה זה הקרב? הקרב זה בחינה של עקר בית, כלומר, זה מינות. המינות כן מפסיקה את הקשר בין ישראל לאבים שבשמיים. מה הכוונה? שאם אדם, כל זמן שאדם מחובר לבית ישראל, מחובר אל השם, פה חטא, שם חטא, אבל הוא, 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 הוא מחובר לקדושה, לשם השם ששורה בעם ישראל, הוא מחובר אליו, גם אם הוא חטא, אז הוא מחובר. אבל כשהוא בפנים את הערכים כביכול במרכאות של המינות, זאת אומרת, הוא מתנגד לבית ישראל, כמו שהמינות מתנגדת, להתנגד לישראל זה להתנגד לאלוקיות שבישראל, זה בחינה של עקר בית, הוא כאילו עוקר את בית ישראל ממקורו בדעתו, אז זה מפסיק. כלומר, אם יהיה מישהו מישראל שאני אעשה חטאים, זה בסדר, עדיין הוא בישראל, אבל אם הוא נמצא במעמד נפשי שהוא מתנגד לאומה הישראלית, רוצה ברעתה חלילה, זה כבר נקרא הוא מפסיק. אז אחר היה מייסה, היינו הרבה הרבה מדבר איתנו על זה, כל מיני מושים וכופרים וכל מיני בחינות ומה שכותבים על זה חז"ל, אבל אומר המינים, והיה מלמד זכות, אבל המינים אין עליהם זכות, ועל זה תקנו את ברכת המינים שהיו מצרים לישראל, ועל זה אנחנו אומרים שלא תהיה להם תקווה, אלא הם כבר יצאו מכלל ישראל. אני זוכר היה בתקופה הזאת שהיינו אז בישיבה, היה אחד מיסיונר שהיה יהודי לשעבר, האח דניאל קראו לו, הוא היה עוסק במיסיון, ופעם זוכר שאלנו את הרב ציודה, הרב, עליו יש את הדין הזה של מורידים ולא מעלים ולהרוג אותם, וזה כמו שהרמב"ם אומר בהלכות, אומר כן, אל תעשו מה יישא, כיוון ש כל מיני דינת מלכותה וזה בסדר, אבל מבחינת הכרתית מי שנמצא במצב הזה, כן, זה נקרא שהוא רודף את ישראל והוא יצא מכלל ישראל, עכשיו רק כדי שכל הדברים האלה יהיו שזורים במילים, עוד שתי דקות. האלילות הרגישה בישראל ביהדות את אויבתה יותר גדולה את הכוח, אשר לפי מידת היגלותו, ככל שיגלה יותר בעולם האמונה האלוקית של האומה הישראלית שנמצאת בתוכה, ששכינה שורית בתוכה, יצר לעולם, אז יותר האלילות לא יהיה לה מקום בעולם, כי זה אמונת האחדות מול האמונה של הפירוט שלהם. ותצא שנאה אינסטינקטיבית עזה לישראל מכל הגויים כדי להגן על עצמם, שלא יבולה להם רע מהקשר וההסכמה עם ישראל. המינות, אף על פי שהשתדלה להתנזר מן האליליות הרשמית, השתדלה, היו כל מיני, יש קתולים, יש פרוטסטנטים, טוב, פרוטסטנטים פחות עם הפסל שם. מקום מקום נוסדה על בסיסים קרובים לאליליים. לא הייתה יכולה להתפלש בתוך האומות האליליות, אשר האליליות חדרה בתוכיות נשמתן, דמם ובשרם. כן, האמינות, דחינו אותם, לא רצינו לקבל את המינים האלה. אז הם הלכו לגויים, התחילו עם בתקופה של זהו, של בסוף מלכות רומית. אז הם התחילו, רצו להתפרס, בהתחלה הם היו יהודים, שומרי תורה מצוות, שהאמינו שאותו הישו משיח. אבל אבל דחינו אותה מתוכנו ורצו למצוא מקום באומות האחרות, לא יכלו לקלוט את האמונה היהודית שהם רצו להביא, אז הם ויתרו על הכל. אז ולקחו לעצמם סגנון אלילי לרפידתה והשטחת סגנונה, וככה הם ניתנו באומות. יודעת יפה האמינות שאם באפס יד, אם הם לא ישתדלו כל הזמן להחזיק עמדה, יתמסמס ויכלה הסגנון האלילי הרפוד לה, כל העקרונות האלילים שיש לה, אם היא לא תשמור עליהן, לא תמצא עוד מעמד בחיים למטבע מיוחדת. אז לא יהיה לה שום דבר מיוחד אם לא האלילות, ותוכח להיבלה בלייה רוחנית ביהדות מקורה. התברר שזה בעצם יהודים שהוסיפו לעצמם כמה יסודות אלילים ועשו מזה משהו חדש. על כן עומדת היא גם כן על נפשה ותמלא שנאת מוות ליהדות ולישראל מחזיק. טוב, יש עוד הרבה מה לדבר על האמינות הזאת, אבל נעשה את השיעור, נעצור כאן. אולי בפעם הבאה נמשיך קצת. נעשה כוח. נעשה כוח.